את העיסוק במשנה, אני רוצה היום לעסוק במספר נושאים שהאמת היא שאני לא יודע את התשובות עליהם. אז אני אצביע בעיקר על שאלות, כיווני חשיבה, ויכול להיות שזה שאלות שפשוט אי אפשר לפתור אותן. אנחנו עסקנו בשיעורים האחרונים בעריכה, בשלבים השונים בעריכה של המשנה, בתפיסות עולם השונות של גאונים וראשונים, ברקע עריכת המשניות, ראינו את רס"ג, ראינו את רב שרירא, ראינו את הרמב״ם, גם ראינו את מה שהיום ההתבוננות של המחקר, מה היא מעלה מתוך החומרים. מה שברור שככל הנראה עריכת המשניות הוא תהליך ארוך, אבל שהוא תהליך שהוא מהווה איזשהו, הייתי אומר, שינוי בדרך מסירת התורה שבעל פה, ולכן כל מי שעסק בזה הציע לזה סיבה. תנועת הנפש של מסורת היא להמשיך כדי שתקד, ולבוא ולארגן תורה שבעל פה לפי נושאים, במבנה, בסדר, בצורה שהיא מאוד מאוד שונה מהמקרא, רק אי אפשר לעמוד על הדרמה אולי שבדבר הזה, כשמשווים את המשניות לספרות בית שני, שכיום יודעים עליה יותר, בזכות גילויי מדבר יהודה. ספרות כת מדבר יהודה מנסה לכתוב גם בשפה המקראית. זה כתוב באופן בסיסי כמקראות. המשנה לגמרי זה חיבור שונה לגמרי. וכאן ראינו שהנקודה המרכזית, שבעצם הודגשו שתי נקודות על ידי גאונים וראשונים, שאחת ינקה מהשנייה. נקודה אחת שהדגישו היה נושא החורבנות. הדגישו שהשיטה הישנה נתקלה בקשיים בעיקר, וזה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק בתפיסת הגאונים, שניתן לעסוק בתורה, לעסוק במושכלות. אפשר בצורה מסודרת למסור דברים כאשר יש תנאים שמאפשרים את זה. וברגע שיש מדות, שיש צרות, זה מהווה איום על היכולת למסור. וכאן ראינו שנחלקו רק גאונים וראשונים, איזה חורבן בדיוק איים על הדברים. רס"ג, ראינו לקח את זה חזרה לבית ראשון, ראינו איך העובדות כמעט מכחישות את זה, כן? אבל שרב שרירא נטה לאמץ את אותה תפיסה, רק שהוא העביר את זה לבית שני, ופה זה לא לגמרי מתאים לעובדות, כי נראה שיש תהליכים של עריכת משניות שהן מתרימות את חורבן בית שני. טוב, ראינו איך רב שרירא מתמודד עם זה.
שמן?
סליחה?
שמן?
יש, כנראה שתהליכי עריכת המשנה החלו עוד טרום חורבן בית שני. ולכן להעביר את הכל של בית שמאי בית הלל, משניות קדומות שראינו בפעם קודמת, עסקנו משנה קדומה, שהם, יש סימנים של משניות בזמן הבית, לכן קשה לומר שחורבן הבית היה באופן ברור. הטריגר שהתחיל את זה, הוא ודאי האיץ את זה. זו הייתה קודם כל איזשהו קו אחד, שהם דיברו על חורבנות שברקע. הרמב״ם דיבר בעיקר על החורבנות, גם כן, הקדמה למשנה תורה, שהרמב״ם הזיז דירה את השמדות, הצרות, לזמנו של רבי. כן? והדבר השני שעמד מאחורי ההסברים לגיבוש המשנה, לעריכת המשנה, היה בעיקר החשש משכחה. היה אפשר לבוא ולזכור כזה קורפוס גדול, במיוחד, שאין לו מבנה, שאין לו סדר. הרי הצורה הקדומה של תורה שבעל פה, כפי שראינו את התיאור שלה אצל רב שרירא, היא שכל רב שנה לתלמידיו, בסדר שלו, במבנה שלו, איך אתה אמור להשתלט על דבר כזה? בבחינת ההגדה של פסח, שעובדה נותן בהם סימנים, ברגע שיש מבנה, ברגע שזה מאורגן, אז יש מה לנסות לזכור, אבל זה... כשראשונים בעצם קישור, שני הדברים, אחד בשני, השכחה גוברת בעולם כאשר התנאים לא מאפשרים זיכרון. אבל אלו הדברים שראינו עד עכשיו. מה שלא מאוד ברור ביחס למשנה, זה לא מעט שאלות, שכאמור, על חלקם נראה שכבר בספרות חז"ל היו כנראה גישות שונות, שהמחלוקת פשוט ממשיכה עד ימינו. על חלקם קשה לענות, ודאי לא תשובה חד משמעית, וחלקם בשנים האחרונות יש כיוונים חדשים שמנסים לתת להם מענה. אז נפרוס את הדברים בקצרה. אני אתחיל בשאלות, כן? המשנה היא החיבור הקנוני של התורה שבעל פה. אבל היא לא מכילה את כל התורה שבעל פה. היא מכילה חלקים ממנה. יש, בוא נרבי יחד את השאלות. יש קודם כל תחומי הלכה השלמים שאין להם דיון מסודר במשנה. למשל,
חנוכה.
כן, יש להגיד את זה. למשל, תפילין. למשל, ציצית. גיור. יש לא מעט חורים כאלה. שהמשנה קשה לומר עליה שהיא בסופו של דבר סיכמה את כל התורה שבעל פה.
כי אני מדבר על משנה, אני מדבר דווקא על משנה שמיוחסת לרבי.
שישה סדרי משנה, אני מדבר כרגע.
כי יש מסכתות תפילין, ציצית.
הן ברייתות חיצוניות. זה מסכתות שלא יודעים יותר מדי עליהן, אבל הן לא חלק מהמשנה. אבל אתה צודק שאולי הברייתות האלה, המסכתות האלה, מה הן מלמדות? על ניסיון להשלים את מה שחסר במשנה. אני אוסיף ש...
ואין יותר מאוחרות, כלומר רבי לא ידע למחות שזה היה במקביל.
תראה, לגבי הברייתות האלה, לא ידוע הרבה עליהן. אני יכול לומר שיש כמה מחקרים שנעשו על המסכתות הקטנות. יש מחקר גדול עבוד רבי נתן. יש, אני יודע, היום יש יהודי שהגיש דוקטורט על מסכת קלה, קצת עסקו מסכת סופרים, אבל לא לגמרי פענחו את הסוד. ממה שאני הבנתי, יש שם אולי חומרים קדומים, אבל העריכה היא מאוחרת, מדברים על עריכה בתקופת הגאונים. מסכת סופרים, למשל, היום ההשערה הרווחת היא שזמן העריכה שלה הוא סביבות מאה התשיעית, שזה אמצע תקופת הגאונים. ואני אוסיף שמה שאמרת נראה לי נכון. העריכה של המסכתות האלו הוא כדי להשלים את מה שחסר במשנה. אני אוסיף שיצא לנו פה לדבר בשנתיים האחרונות בישיבה לא מעט גם, שגם יש תופעה כזאת בבבלי. שהבבלי לוקח תחומים שחסרים במשנה והוא בונה להם מסכת. הוא בונה אותם באופן שיטתי, כמו מסכת צדקה, מסכת נר חנוכה, מסכת גיור, יש בסדר הגיור. מסכת יבמות, למדנו שנה שעברה תפילין, מסכת תפילין בבבלי. אבל המשנה כחיבור הוא לא אכן כולל את הכל. כלומר, אם המטרה היא להעמיד חיבור שיאסוף את כל התורה שבעל פה, זה לא נעשה במשנה. עכשיו, זה בחלק קשור גם לא רק במה נכלל ולא נכלל במשנה, אלא גם בסגנון הכתיבה של המשנה, ואני רוצה לציין פה שני דברים. הראשון שבהם הוא שהמשנה גם בתחומים שהיא בחרה לדון בהם ולסדר אותם באופן מאורגן, היא לא נותנת את כל המידע. כך למשל, בוא ניקח את הפרק שעכשיו מתחיל מאוד בישיבה. כיצד מברכים על הפירות? מניח שאתה כבר יודע שמברכים על הפירות, ורק מה הוא צריך לעשות סדר בנוסח. שזה מאוד דומה לתחילת מסכת ברכות. ממתי קוראים את שמה בערבים? ושם הבבלי שואל... תנא איך הקאי, מי אמר לך שבכלל צריך לקרוא קריאת שמע, שאתה שואל אותי שאלה, מי מתי, והתוספות בתחילת פרק כיצד מברכים, שאלו את השאלה הזאת, למה הגמרא לא שאלה שאלה דומה, בדף למדי, על כיצד, אבל רק הסגנון מלמד שהמשנה היא לא מתיימרת לומר לנו את כל מה שיש לומר על קריאת שמע, לא, היא כאילו מניחה, הייתי אומר, היא מניחה ידע מוקדם, מה שהיא מניחה. כלומר, כנראה מניחה שהיא לא אמורה ללמד את מי שלא פגש אף פעם קריאת שמע, לספר לו שקוראים קריאת שמע. אנחנו נקבל פרופורציה, אני ארחיב בזה יותר בהמשך, הפרופורציה מובהקת לסגנון כתיבה אחר, שונה, שאנחנו נלך לחיבור שהתיימר לי להיות מעין המשנה, והוא בכל הנקודות שאני אומר לכם פעל אחרת מרבי, והכוונה היא לפי נון הראש שלך, משנה תורה לרמב״ם. כי משנה תורה לרמב״ם, שבפיצת עולמו של הרמב״ם, זה חיבור שנכתב כדרך המשנה. והרמב״ם ראה את עצמו כבן דמותו של רבי יהודה הנשיא. וגם ככותב את המשנה תורה של תורת משה. הוא משה, משה רבנו משה, אלו שתי התורות. והמשנה לדעת הרמב״ם אחרי אלף שנות פרשנות, מימוד רבי יד ימיו, היא כבר לא ממלאת את יהודה, משום ש... צריך לקרוא אותה יחד עם כל הפירושים. ולכן הרמב״ם אמר, הגיע הזמן לנסח מחדש את המשנה. וכך כשהרמב״ם בחיבוריו השונים מתאר את רבי ואת המשניות, אפשר כל הזמן לשמוע בת קול איך הוא מתאר בעצם את מפעלו בחיבור משנה תורה, את הרציונל שהנחה אותו, את התפיסות עולם שהיו לו. והדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה דברים, בהסברים שהרמב״ם ניסה לנפק לסדר המסכתות, בתוך כל סדר. שם הרמב״ם היה ברור לו שיש סדר, כמו שהוא דרש מעצמו. והדברים ידועים. מצד שני, דווקא השוואה מדוקדקת במשנה תורה לבין המשנה, מגלה יותר מכל על כמה יש פערים עמוקים במשנה תורה לבין המשנה. וזה בא לידי ביטוי ולטעת בנקודות היסוד שהעליתי. זה מתחיל מכך שהרמב״ם אכן כולל הכל. הכל נמצא ברמב״ם. מא' עד ת'. שנית, הרמב״ם מנפק את כל המידע. הרמב״ם יתחיל את זה חוד קריאת שמה, ויגיד פעמיים ביום קוראים קריאת שמה. הוא יתחיל עם זה, הוא לא? אף פעם לא יתחיל במה מתי. כן, זה ממשיך גם בהבדל בסדר הפנימי. הסדר הפנימי משנה תורה הוא מופתי. הוא בנוי לפי תפיסה קונספטואלית, מושגית, לפי הבנה היסודית של העניין. לעומת זאת, כל נושא הסדר במשנה הוא מעורר תמיות מאוד מאוד גדולות. כשאני אומר סדר, אני מתכוון לכמה דברים. מתכוון גם לסדר הצגת כל נושא. כן, מציגים נושא מהאמצע. קודם הזכרנו שלא מציגים את כולו, אבל מהאמצע, זה דוגמאות. תחילת גיטין היא דוגמה מפורסמת. אביא גט במדינת הים, צריך לומר, מפה הכתר, מפה הכתר. רגע, מה זה גט? מה, כאילו, עד שהגעת לפה עכשיו, מה קורה ברוב הישיבות? מתחילים מדף ב', מגיעים בערך הדף ח' במקרה הטוב, לא? איזה קצו לומדים?
משהו כזה.
ומה הם יודעים על גיטין? הם לא יודעים הרבה, כן? הם יודעים הרבה מאוד על ערך הדמן ביסורים, כי עשו עליו חודשיים שיעורים, הם יודעים הרבה מאוד על קיום שטרות, כי יש אותו סוטה קיום שטרות, הם יודעים על, על ספינה מגוששת, הם יודעים כל מיני דברים, על הציץ נקוב הם לומדים, אבל איפה רבי יביא את זה בכלל, את העילות לגירושין? איפה רבי יתאר את הגט? בפרק ת'. תלכו לרמב"ם בהלכות גירושין, תראו, זה מסודר נכון, הוא מתחיל עשרה דברים יש בגט, הוא מסביר מה זה גט, הוא יפייר את הפייר תם, יחגל לפרק ז', כאילו, כשאתה מגיע לקיום הגט, פסחים, יוצאים עכשיו מפסח, מסכת פסחים, איך היא מתחילה במשנה? בבדיקת חמץ, אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ. בדיקת חמץ מבחינה כרונולוגית, וזה הציר של מסכת פסחים, כי אכן הדבר הראשון שאתה עושה, לא ניקיונות לפסח כנראה, דבר הראשון שאתה עושה הוא בדיקת חמץ. אבל מבחינה מושגית הוא משני לגמרי. קודם, ואכן תלכו לרמב״ם, פרק א' מלכות חמץ ומצה, מה הוא נותן? את ההגדרות הבסיסיות של חמץ, מצה וכו'. אחרי זה הוא יגיע לכך, שמדרבנן תקנו, שנתמודד עם חמץ, עושים בדיקת חמץ, זה יהיה בפרק ג'. וזה הבדלים שעוברים לכל אורך הדרך. כלומר, המשנה היא חיבור שגם הסידור צריך לעמוד על טבעו. כלומר, למה להתחיל נושא מהאמצע? למה? אז בפסחים זה לא מהאמצע. בפסחים זה להחליט שאתה מתחיל מההתחלה באופן כרונולוגי. אבל בגיטין כל מי שלומד את המסכת מרגיש שזה מהאמצע. כן, הזכרתי קודם את שאלת הסדר הפנימי בסדרים. כלומר, אם רבי באמת ארגן את המסכתות באופן כזה שאתה אכן מבין למה הוא סידר כל דבר במקום שהוא סידר אותו. כשהרמב״ם היה משוכנע שיש סדר למסכתות, והוא הקדיש לזה הרבה מאמץ בהקדמה לפירוש המשנה, שם הוא מנסה להסביר כל סדר. המכנה המשותף, הצו השווה של כל ההסברים שלו לכל הסדרים הוא שבכולם הוא לא מצליח לתת הסבר אחד שיקיף סדר שלם. בכולם הוא נתקע באמצע ואז הוא עובר להסברים מדרוק, שהתמוהים ביותר או הקשים ביותר, למשל זה סדר נשים, ששם אתה מתחיל ביבמות, אחרי זה עובר לכתובות, גיטים לפני קידושים, כן, כאילו, תלכו למשנה תורה, איך הוא בנה את זה? מתחילים באישות, קודם מתחתנים. אחרי הלכות אישות יש הלכות לירושין. סורי ביה זה בספר קדושה. יש הלכות גירושין. אחרי הלכות גירושין אפשר להביא ייבום וחליצה, ואחרי ייבום וחליצה אפשר להביא סוטה. זה בנוי אחרת לגמרי, כן? עכשיו, זה שהרמב״ם ניסה לנפק הסברים, זה כי הרמב״ם דרש מעצמו שיהיה סדר לחיבור. נסביר מיד גם למה. זה מסיבה פשוטה. הרמב״ם דרש שיהיה סדר. ו... וזה שאמר בעצמו, כן, בבקשה.
זה ייעוד שונה, לא?
מצוין, מצוין.
שהם דרשו לתלמידי חכמים, והרמב"ם ניסה כאילו שכל עם הארץ
מצוין. כלומר, יכול להיות שמה שבעצם אתה אומר הוא שאנחנו בעצם לעצמנו צריכים לומר בכנות שכנראה היו יעדים שונים לחיבורים. ובתשתית של החיבורים עמדו תפיסות שונות, מה שמקרין על כל מרווח ההסברים, ההבדלים האלו. חושב לי רק להוסיף, הייתי אומר, זה גם הבדל בין צורת הכתיבה של זמנו של רבי לבין זמנו של, של הרמב״ם. כלומר, זה בעצם הבדלים בין תרבויות. החיבור של המשנה לא מאוד שונה מהקודקסים שנכתבים באותו זמן בעולם הרומי. שזה חיבורים, מדבר מיד על המאפיינים. אקלקטיים שמביאים הרבה דעות, הם נאספים מכל מיני מקורות, לעומת החיבור של הרמב״ם, שהוא חיבור מלוכד, שכותב אותו מחבר אחד, שמנסח אותו מראש ועד סוף, שהוא מארגן אותו בצורה מאורגנת ומסודרת, וזו דרך הכתיבה שמקובלת בזמנו של הרמב״ם, שהוא בעצמו מציין לדבר הזה, באיגרת שלו לרבי פנחס הדיין, על משנה תורה, שמה הוא מציין שאני כותב לפי דרכי הכתיבה מתקדמים ביותר, עכשוויים, וכל הצגת נושא, כך כותב הרמב"ם, באחד מהחוכמות, כך וכך מציגים אותו, כן? אני חושב שאתה ודאי צודק, שסופו של דבר, עם כל הזיהוי שהרמב"ם יצר, אנחנו בכל זאת, הכנות מחייבת לומר, שהיו פה הבדלים עמוקים בין החיבורים השונים, כש... כן, בבקשה.
סליחה.
אני רק אומר שההבדל הזה רואים לדבר מאוד פשוט גם. הרמב"ם בעצמו מנפק בהקדמה לפירוש המשנה סדרה שלמה של הסברים למשנת רבי, והוא חורג מכל אחד מהם במשנה תורה, או בלשון אחרת, עד כמה שמשנה תורה אכן מדמה למשנה, והוא אכן מדמה, זה נכון. דווקא בגלל שהם דומים אפשר לעמוד על עומק, על עומק ההבדלים. וההבדלים מאוד עמוקים הם באים לידי ביטוי בפירוט של המיון. רמב"ם לוקח חיבור של 6 ספרים ומפרק אותו ל-14. זה מיון הרבה יותר מדוקדק ומפורט. חלק מהשאלות שהערתי קודם, איפה דברים גם נמצאים? כלומר, אני קודם הזכרתי, לא כל דבר נמצא. גם מה שנמצא, איך הוא, מה הוא מביא ממנו. גם כשהוא מביא אותו, באיזה סדר הוא בוחר להביא אותו. אני גם אוסיף שכשאתה מעיין סך הכל ל-6, לא כל דבר יכול להיכנס לקופסה שבאמת אפשר לתאג אותה בקלות בשבילה. דוגמה מאוד טובה, זה מסכת ברכות שאנחנו לומדים. שכבר ראשונים תמו, למה היא נמצאת בסדר זוהים? טוב, כמי שלומד פרק 6, התשובה היא לנו קלה. ועוד אנחנו עומדים לעמוד, כפי שאני מבין מכל השיעורים, עמוק מאוד בימים הקרובים על הקשר בעולם הברכות ועולם הזרעים דווקא. ברכת הפירות, אבל... בכל זאת, ראשונים תמו על זה, איך אני משנה תורה, איפה הרמב"ם שם את מסכת ברכות? ספר אהבה, זה מסכת ברכות, עם כמה נספחים. כאן, אני יכול להראות לכם, בהמשך אסביר למה הבאתי את זה, לא? לא בשביל זה. בכתב יד מינכן, לבבלי. זה הכתב יד היחיד השלם של הבבלי. ולכן הוא יכול ללמד על דברים שלא עולים מכתבי יד אחרים. למשל, הכתב יד מינכן של הבבלי מתחיל במסכת שבת. איפה נמצא מסכת ברכות? בסוף סדר מועד, כי זו הייתה מסורת הלימוד הקדומה בתקופת הראשונים שסיפחו את ברכות לסדר מועד, את מסכת נידה סיפחו לסדר נשים, לא כך קשה, ומה נשאר חולין סיפחו לנזיקין. דברים מתוארים על ידי המאירי, כלומר המסורת שהתקבלה 33 סדרים, אבל כשהמיון הוא כאילו גס מידה נקרא לזה, כן? רק 6 דברים צריכים לקרוא, עבודה זרה, איפה לשים מסכת כזאת? בסדר נזיקין, האם מישהו היית אומר לו חידון, כן? תקחו אדם שלא יודע כלום, איפה לדעתך, אם הוא היה הולך לשם, ותלכו לרמב״ם, תראו. כמו שתיארתי קודם שמסכת ברכות הפכה לספר אהבה, מסכת עבודה זרה עם עיבוי הפכה להיות ספר מדע, ממשי. והדברים העתיקים, הרמב״ם שכלל את המיון, הרמב״ם גם יצר סדר מובנה, מה שרבי כנראה לא עשה. כן, אני מניח שמוכר לכולם ההסבר הקולע של צונץ לנושא סדר המסכתות בסדרים, שהוא לפי, הוא לפי הגודל של המסכת, שזה עובד ב5 סדרים חוץ מסדר אחד. זרעים. וזרעים זה לא עובד. זה עובד בכל הסדרים, ממועד צפונה. בכולם זה לפי הגודל. כמו נלך לסדר נשים מהמוזר, יבמות, זה מסכת עם 16 פרקים, חן הראשונה, כתובות יש 13 פרקים וחן השנייה, אחרי זה יש שלוש מסכתות שיש להם, לדרים, סליחה, עם מספר 3, כי יש בעשרה פרקים, ואז יש שלוש מסכתות שיש להם אותו גודל, ולכן מה קורה להם בכתבי היד? הם היחידים שזזים, נדרים, נזיר, סוטה, ואז, סליחה, נזיר, סוטה, גיטין, נזיר, סוטה, גיטין, הם כולם 9 פרקים, ואז קידושין, שהוא הכי קטן. כן, ההסבר הזה הוא כאילו מסביר, הוא מאכזב אבל, זה העניין בהסברים פילולוגיים, אני רוצה שנתייחס לזה. הוא מאכזב למה? בסופו של דבר זה לא אומר כלום. בסופו של דבר מה שבעצם הוא אומר הוא שזה טכני בלבד, ולא כל משמעות או אמירה. כלומר, כשאתה לומד רמב״ם, והרמב״ם אומר לך, תראה, אני בניתי אותו לפי תפיסה, אתה רק מההתבוננות במבנה של משנה תורה, אני לא אעשה את זה פה היום, היות וזה מבוא למשנה ולא למשנה תורה לרמב״ם, אתה לומד הרבה דברים. אתה לומד דברים ממיקומים, אתה לומד דברים איפה הוא שם דברים.
זה מחייב שהוא שינם שם אצל רבי הסדר הזה?
אז כאן אתה נוגע בשאלה אחרת כללית. תראה, האם המשנה כפי שהיא בפנינו היום, האם היא הייתה בצורה הזאת כבר בימי רבי, או שם יש פה תהליכים מאוחרים יותר? הספר לקרוא את המדע התקני בתחום הזה הוא לבוא לנוסח המשנה, שתכירו את הספר של פרופסור אפשטיין. שם הוא לפי עדויות שמופיעים בספרות חז"ל, לפי עדויות שמופיעים כבר בתלמודים, אתה לחשוב שהחלוקה למסכתות היא קדומה, והיא מזמנו של רבי. לגבי החלוקה לפרקים, גם כן אפשר לראות כבר בתוך הגמרות התייחסות של המוראים לחלוקות פרקים. לגבי החלוקה למשניות, מה שאני זוכר, הוא חושב שזה לא בהכרח בזמן רבי. אבל אני לא זוכר את כל הפרטים הזה, והם יבואו לסך משנה מ-900 ומשהו ואילך. הוא מדבר על השאלה הזאת.
זה כאן
וזה
אומר
שזה מעמדה ערבית. כן. בכל מקרה, מדובר במשנה כאילו במשהו טכני, ומעל כולם, אני חייב להגיד שההבדל הבולט ביותר בין הרמב״ם לבין המשניות, הוא בנתון אחד בסיסי, שאולי עומד בבסיס הרבה מאוד מכל מה שתואר כאן. והוא שהמשנה המאפיין הכי בולט שלה, מהמשנה הראשונה בש"ס עד האחרונה, שהמשנה מביאה מחלוקות. בעוד שהרמב״ם כותב כדעת יחיד. והרמב״ם באותה איגרת לרבי פנחס הדיין, מעשה את דין וחשבון. איך הוא יכול להיות משנה אם הוא כל כך שונה ממנה בתחום הזה? אף פעם לא השתכנעתי מהעוצמה של התשובה שהוא נותן. כאילו, באמת, זה, פשוט, אני מאמין שיש פער באמת בין החיבורים, אבל זה אולי מלמד, הייתי אומר, על הפער העצום, שאולי הרמב״ם באמת יכול להיות מה שהוא רצה להיות, משנה תורה. כי גם התורה, אולי יש בה בחינות, אולי יש בה סתירות, אבל היא לא מדברת במחלוקות. כלומר, אם תהיה... כן, בבקשה.
דווקא לזה הרמב״ם נותן הסבר פילולוגי, למה רבי הזכיר את המחלוקות.
הוא מביא את המשנה בעדויות, אבל בסופו של דבר, פה אנחנו מיד ניגע בשאלה, אז אם אתה יודע מה רבי חושב מהמשניות, כן, בסופו של דבר, אם אתה לומד משנה, אתה אכן יודע, אז מה לעשות, כן? זאת שאלה, שנראה, זה לא חד משמעי, כמו פה צריך להכנס לתחום שכתב עליה הרבה הרב ברנדס, קוראים לכללי פסיקה. הרב ברנדס הדוקטורט שלו היה על התאבות עליה הפסיקה כלפי מקורות חז"ל. אבל המשנה עצמה, האם עולה ממנה בבירור מה לעשות? לא כל כך. אבל זה דווקא הרמב״ם שקרא לעצמו, משנה תורה, יותר קרוב למקראות, במובן שלא מצאנו במקרא מחלוקת בין ישעיהו לירמיהו. אבל יכול להיות שיקום אדם רגיש שלומד מקרא, והוא יגיד שאני לא קורא פרק בישעיהו, ואני נגד עיניי מריץ את ספר ירמיה, אני יכול להגיד שיש פה תפיסות עולם שונות. אני יכול להגיד שאני שומע פה קולות שונים, עכשיו אני שואל את עצמי מה אני עושה עם זה. אני יכול לדבר ככה. אבל התנ״ך לא מדבר בכך, איקס אמר כך, וואי אמר אחרי זה, בין היתר, כי בתנ״ך מדברים נביאים מדבר השם. אז אומנם דבר השם הוא פטיש יפוצץ אלה, אבל בכל זאת, זה פטיש אחד. כלומר, יוצאים הרבה ניצוצות, אבל זה פטיש אחד, והפטיש מדבר ברור, הוא מכה. ומעט זאת, המשנה, מי משנה א' בברכות, עד המשנה האחרונה באוקטין, כולל פרק כיצד מברכים, שיש בה בלי מחלוקות, היא לאורך כל הדרך, היא מביאה מחלוקת. במובן הזה, זה מעורר כאמור את השאלה המהותית, והיא מה מטרת המשנה. האם מטרת המשנה הייתה לפסוק הלכה? האם מטרת המשנה היא... אנחנו לו כל פרוטוקול, לספר לי מה חשבו התנאים. כך אמר פלויני, כך אמר אלמויני. איזה מין חיבור מדובר? שפה, כשאני רק חוזר ליחס בינה לבין הרמב״ם, אני רק אעיר לגבי הרמב״ם, שם הדברים גם חדים יותר הלשוני, שלרמב״ם היו שתי מגמות ברורות לחלוטין, שלגבי רבי יש מקום לשאול האם המגמה הזאת הייתה. מגמה הראשונה ברורה לגמרי הייתה לרמב״ם הייתה לפסוק. הרמב״ם אמר, אני רוצה לתת חיבור שאומר בצורה מסכמת ברורה את ההלכה שיהודי צריך לקיים אותה. והדבר השני שהיה לא פחות חשוב לרמב״ם, שהוא כותב את הדברים מפורשות בכתביו השונים, הוא היה לארגן את התורה שבעל פה במבנה כזה שיהיה אפשר להתמצא בו ולמצוא דברים בקלות. אלו שתי מגמות על של משנה תורה לרמב״ם. והייתי אומר, כשהרמב״ם עמד מול מקורות חז"ל ושאל את עצמו מה קשה בהם או מה צורך השעה, שאני שואל את עצמי, מה קשה ליהודי בידיעת התורה, שאני רוצה לחלץ חושים ולעזור לו, אז הוא בעיקר אמר לו, לא יודע בסוף של דבר מה לעשות, משתי סיבות. כי הוא לא יודע מה המסקנה, כי זה מלא המחלוקת, ולכן הוא שינה נתון יסודי של ספרות חז"ל, שהיא חיה, נשמת הפז המחלוקת. והדבר השני, הוא אמר, הוא לא יודע איפה זה. ולכן הרמב"ם עשה מפעל אדירים, של הזזה, של הזכה, של קטעים, שהוא ארגן, הוא עשה מיון, קודם ציינתי את המיון היותר מפורט. המיון היותר מפורט נועד כדי למצוא דברים. כי המגמה הייתה שיהיה קל למצוא, צריך לזכור, זה לפני עידן המפתוח, לפני עידן פרויקט השוט. אתה צריך למצוא דבר רק מהשם של הספר. מצד שני, הרמב"ם גם עשה מאמץ אדיר שלא יהיה פירוט יתר. כי מה, למה גורם פירוט יתר? כלומר, אתה תובע בפרטים, הוא הלך על איזה קו מאוד מאוד עדין. בין פירוט שהוא לא גס מדי, שהוא נותן לך תמונה, מצד שני שהוא לא יהיה מפורט מדי, והמגמות האלה של החיבור של הרמב״ם הם דברים שמשקפים באופן מובהק את היותו מחבר בודד שבונה ספר לחיד מראש ועד סוף, לעומת המשנה נכון לומר שאין לה מחבר אלא יש לה, פה אנחנו חוזרים לדברים שעסקנו בשיעורים, יש לה עורך, ובטור של עורך וכאן חוזר כל העניין של המשניות הקדומות. הוא גם עומד מול קבצים כבר קיימים ורבים של משניות. מצד שני, הוא עומד מול גם ניסוחים שונים. והתפקיד של עורך, זה כמו אם אתם מכירים, ספר יובל למיניהם, זה פחות להפוך את זה לגוש אחד. הספר של הרב דיה, אותים התלמידים שלו, האדם מן האדמה, ממש הפכו אותו לספר אחד. אבל לרוב זה קובץ מאמרים. בקבצי מאמרים המיון הוא הרבה פחות משוכלל. לפעמים זה לפי א' ב', לפעמים זה לפי אם אתה גאון או לא גאון, כן, כאילו, לפעמים זה תחי ומת, כל מיני, קשה להגיד שהחיבור רציף, כלומר, דיברנו על מגמת המיון של הרמב״ם, בקובץ אקלקטי יש בדרך כלל מבנה הרבה פחות לחיד, מצד אחד. מצד שני, בוא גם ניגע בשאלה של אז מה חושב כותב הספר, האם הוא אומר לך דברים ברורים. אתם יודעים שאחד מהדברים שיש כמעט בכל כתב עת, זה שכתוב בעמוד הראשון, אין המערכת אחראית לדעת הכותבים. כן, וכאן אני אשאל, האם רבי אחראי לכל מה שכתוב במשנה, במובן שהאם היא משקפת את דעתו? כלומר, איזה חיבור הוא העמיד לרשותנו? ובשאלה הזאת, האמת היא שכבר בגמרות אפשר למצוא קולות שונים. אני אקריא, אחרי שאני אסדר את הדף, תרצו, נעלה אותו קצת, נעלה אותו לקבוצה. וככה למשל, יש לנו האמת של דין וחשבון הכי ברור בתוך המשנה עצמה, המשנה בעדויות. כשהמשנה בעדויות בפרק א' שואלת, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובים? הואיל בין הלכה אלא כדברי המרובים. שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין, היה גדול ממנו בחוכמה ולא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו, עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אמר רבי יהודה, אם כן, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובים לבטלה, שיאמר האדם, כך אני מקובל, אמר לו, כדברי פלוני שמעת. יש כאן שתי אמירות ביחס למשנה. הראשונה היא שהמשנה אכן יש בה פסיקה. זה נאמר פה, חד משמעית. שההלכה היא כדברי המרובים. כך אומרת המשנה. ואז מתלבדת המשנה, אז למה אני מביא מחלוקות, או למה אני מביא דברי יחידים? וכאן יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, והיא בעצמה שיקוף של עמדת חכמים, לא של עמדת רבי יהודה. יש פה דבר מדהים. מביאים בסתם, למה מזכירים דבר יחיד בין המרובים, ואז מה אומרים? אמר רבי יהודה, מביאים דעת יחיד בנושא הזה. כלומר, יש כאן מחלוקת, למה יש מחלוקות במשנה? כאשר, לפי שיטת רבי יהודה, מה היו אמורים לעשות לו? לא, אולי להזכיר אותו בעצם. זאת אומרת, כאילו, כל הזכות שרבי יהודה להתקיים במשנה, כשהוא מביא העמדה, למה יש דעות יחיד, הוא כי הדעה של חכמים אוהבת דעות יחיד. זאת, זה, מה שזה, זה נפלא, המשנה הזאת. יש פה עבודה פנימית ככה מדהימה. ובעצם המחלוקת היא עד כמה המשנה באמת היא חיבור הכרעה. רבי יהודה, העמדה שלו אומרת שהמשנה מכריעה חד משמעית על ידי דברי המרובים וחותמת את הדיון. אם אני עסקתי איתכם פה הרבה כשעסקנו במחלוקת, איך המחלוקת בעצם נועד לא לסגור דיונים? דיברנו כאילו איך החיות של מסורת היא מתקיימת מזה שדיונים לא נסגרים אף פעם. תמיד יש יכולת, וזה מה שמאפשר לדורות הבאים לחיות באופן מסורתי, יחד עם זה שהם, יש להם את הזכות המלאה להקשיב למה נכון לומר בדורנו, ולמצוא את האיזון הבריא והנכון בין הדברים. רבי יהודה חולק על זה, רבי יהודה אומר, היות והיו מחלוקות, והמחלוקת כנראה לפי רבי יהודה היא סוג של תאונה, אז אנחנו מביאים את דברי היחיד כדי לחנוק את הדעה. כלומר, כדי לוודא שידעו שהיא דעת יחיד ושהיא נדחית. כנגד זה חכמים, ולפי רבי יהודה בעצם, מתרגם את זה לשאלות שאלו כאן, אז מה זה המשנה? זה חיבור עם פסקים. זה לא לגמרי מדויק, מסיבה פשוטה. שכן לא כל מחלוקת במשנה היא מחלוקת בין מרובים לבין יחיד. ולכן אם אני חוזר לחיבור הזה שהוא המשנה, ואני אומר, מי אתה משנה? כן? מי אתה משנה, סליחה? זה לא לגמרי חותם את הדיון. כן? בדברי חכמים, הדעה הראשונה שם, הדברי המרובים, הדברים הם מאוד יותר פתוחים. מצד אחד אומרים שהמשנה הוא חיבור עם מגמה. יש אמירה, ואפשר לשמוע אותה, דברי המרובים. מצד שני, מה הבאים ואומרים? שדעת היחיד יכול בעתיד, ממש כפי שתיארתי במשפטים האחרונים, יש לה יכולת להתעורר מחדש, ובמידה ויבוא בית דין שגדול בחוכמה ובמניין, אותו בית דין יכול לכן לפסוק כעובדת דעת יחיד. כלומר, המשנה לא חתמה את הדיון, כמו שהיא עדיין השאירה אותו פתוח. ובאמת אחד מהדברים שבאמת מבדילים לגמרי בין משנה תורה לרמב״ם לבין המשנה, הוא בדיוק הנקודה הזאת, כתב איזה מאמר יפהפה, דוד שלי חיים סולובייצ'יק, על משנה תורה, שם הוא מדבר על הסגירות של החיבור. כאילו, החיבור סגור, אי אפשר לחדור אליו. הוא מדבר שם על הגאות מימוניות. שזה בעצם ניסיון, הגאות מימוניות זה חיבור של תלמיד של המהר"ם מרוטנברג, מסוף המאה ה-13 בגרמניה, שניסה לשכנס את הרמב״ם. הוא ניסה להביא את הפסקים של גדולי אשכנז וצרפת בזיקה לסדר הרמב״ם, וחיבור שלא נדבק. הוא כאילו, זה לא נקלט, וזה מסיבה פשוטה. כי משנה תורה זה חיבור סגור לגמרי. זה חיבור כל כך מעולה. הוא מדבר שם חיים סולובייצ'יק במאמר, זה כמו יצירת אומנות. שהרמב״ם בנה כזה דבר מופלא מבחינת המבנה הפנימי, שלהביא כל מיני דעות אשכנזיות לידו, זה לא נדבק. איזה חיבור כן היה אפשר לשכנז מאוחר לרמב״ם? שולחן ארוך, ולמה? כי הוא לא חיבור סגור, הוא חיבור שכתוב מראש, אם יש אומרים. הוא מראש כתוב כהרבה דעות, הוא יותר דומה למשנה מאשר הרמב״ם, אומרת שיש בו מקום לעוד דעות. אבל הרמב״ם אין מקום, אפשר להחליט את הפוסק כמו הרמב״ם ולפסוק נגדו. אבל לשכנז אותו זה לא מצליח. אבל המשנה הוא סוג של חיבור פתוח, אבל המשנה בעדויות נותנת קריאת כיוון שאכן המשנה יש בה דעה, אבל זה לא סגור. זה מכאן ואילך זה הבסיס לדיון, ללימוד של תורה שבעל פה, והדברים לא סגורים. תראו, גם בתוך גמרות שונות יש לנו כיוונים שונים שבו המוראים כאילו מביעים עמדות שונות, גם לא בטוח שהם חושבו שחייבים לתת תשובה אחת לשאלה הזאת. אבל לגבי עד כמה המשנה היא מביעה עמדות קדומות, כלומר אני אסביר קצת יותר את העניין. היות והמשנה נערכה מקבצים קדומים, האם פשוט היא מביאה את כל הקבצים האלו, או עד כמה היא באמת מנסה לומר אמירה, ככה למשל יש שם ברייטה, בקידושין אני מביא לכם דוגמה אחת בחפי, שעוסקת במים ראשי האיברים, שבהם עבד יוצא לחירות, אם אדונו פוגע באחד מראשי האיברים שלו. כן, הרי בתורה מתואר שן או עין. חכמים הפכו את זה לאב טיפוס, של סוג של איברים שקוראו לו ראשי איברים. ויש שם מחלוקת, ובתוך המחלוקת הגמרא מביאה שהיו ברייתות קדומות, שהברייתה, המשנה שהיא מביאה, היא ניסתה איכשהו להביא מהברייתות, ואז הגמרא היא מתבטאת ככה. תנא שמע לדרבי וקבעא, שמעה לדבן עזאי ותנאי, ומשנה לא זזה ממקומה. כן, כלומר, זו תופעה שכולנו מכירים במחשבים, שעושים control copy, control paste, ומה קורה לטקסט. אז אמנם היום בוורד המשוכלל נפתחת חלונית, שמה היא שואלת אותך? התאם עיצוב יעד או האם העיצוב הישן, אבל פסיכולוגית רוב האנשים משאירים את מה שהיה כתוב. וזו גישה שהיא הגישה שיותר אומרת, שרבי לא נגע בחומר, כי היה לו חומר קדום, כלומר נתרגם את זה לשאלת הפסיקה. הוא פחות ניסה, או פחות מנסים לייצג עמדות של האורך, כי האורך משומר את החומרים איך שהוא קיבל אותם. לעומת זאת, למשל, יש במסכת ראש השנה, בגמרא שם בזין עמוד ב', כשהגמרא מביאה שם, היא עוסקת במשנה, שהיא מגלה דרך ברייתות, שהמשנה שומרת ארבעה ראשי שנים מהם, היא מברייתות רואים, ולא מתאימה לתפיסה של אף תנא שעולה מתוך הברייתות. ועל זה הגמרא מתבטאת את הביטוי הבא. אמר רבי יוסף, מי זה המשנה הזאת? רבי. ונסיב להליבה דתנאי, ברגלים סבר לה כרבי שמעון, ובמעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר. אני אסבר רגל אחד, לפחות בתנאים על... על המשנה הרי אומרת שאחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים. מה הכוונה לרגלים? לעניין בעלת האחר. שהזמן שנחשב לאיחור בהבאת בקיום נדר הוא לפי סדר הרגלים, ולכן חשוב לדעת מי הוא הרגל הראשון. ויש התנאים שחולקים על זה, יש תנאים שאומרים הרגל הראשון שבא, יש תנאים שאומרים שזה שלושה רגלים מרגע הנדר, לא משנה הסדר. אז הנה פה כרבי שמעון. אבל רבי שמעון עצמו, יש לנו תיעוד מפורש, שלדעתו אחד באלול הוא לא ראש השנה למעשר בהמה, אלא אחד בתשרי. ואני הולך למשנה, מה אני מגלה? אחד באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, ואחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים. יוצא שהמשנה הזאת היא לא רבי מאיר ולא רבי שמעון. זאת אומרת הגמרא, נכון, זה רבי. כי מה רבי בעצם ייצג במשנה? את דעתו שלו. ורבי כאן שילב. והנה יש פה אמירה שהמשנה היה בקבצים קדומים או דעות קדומות, ומה רבי דאג שהמשנה תאמר? דעתו שלו. עכשיו זה לבד ודאי לא עולה בכל המשניות, שכן יש לנו משניות שבהם רבי חולק, רבי מובא כדעה חולקת על מה שהמשנה אומרת. אז רגע, אז כנראה שרבי הוא לא זיהה עם המשנה. שאלה לא פתורה, אני חש כשאני עוסק בשאלות מהסוג הזה, שאני אסיים לתת תיאוריה אחת שתכלל את הכל, היא בעצמו מראש נידונה לכישלון. כי לכל אחד יש דוגמה טובה. והאמת היא שהשאלות האלה ממשיכות לתוך תקופת האמוראים, למשל, הממרא שכולם מכירים, שרבי יוחנן, שהלכה כסתם משנה, שהיא ודאי אמירה ברורה, שיש מדיניות פסיקה בתוך המשניות, וזה בעיקר, הדבר הזה בולט, במקומות שאני יכול מברייתות לדעת שמה שבמשנה מובא בסתם, בברייתות מזוהה כדעת יחיד. כנראה שסתימת הדעה על ידי רבי נועדה לייצג אותו כקונצנזוס, כדבר שהתקבל. מצד שני, כבר הרמב"ן העיר שזה לא ברור שהדעה הזאת מקובלת על כל האמוראים שהלכה כסתם משנה. כלומר, האם אני יכול בסופו של דבר לתת תמונה אחת כוללת על המשנה, ולהסביר את כל השאלות האלו, זה מאוד קשה. המחלוקת הזאת או התהיות האלה ממשיכות בתוך המחקר המודרני. כך למשל אפשטיין בחיבורים שלו, שזה בעיקר מבואות לספרות התנאים, מבואות לנסח המשנה, הוא יותר נוטה לומר שרבי אכן ניסה לערוך את המשנה בצורה שתשקף את דעתו, אבל היות והיו קבצים קדומים, הוא היה משועבד להם ולא הצליח, כאילו בגלל הנאמנות לחומר. נקודה ש... בואו נחשוב עליה בהמשך, כן? מה זה הוא לא הצליח, כן? למה לא, כן? כנגד זה אלבק, מבוא למשנה שלו, אלבק חולק על כל התיאוריה. אלבק אומר, המשנה היא פשוט פרוטוקול של מה שנאמר, נקי וחף מעמדה. כן? זאת אומרת, דבר, אני לא חושב שאפשר לתת תשובה אחת לשאלה הזאת. מה שכן, אני רוצה לחשוף אתכם, הוא ש...
יש סיבה מתוך המשנה שלא להסכים חלוך אלבק?
סליחה?
יש סיבה מתוך המשנה?
למשל, אלבק יצטרך להסביר למה יש סתמי משניות. במיוחד במקומות שאני יכול על פי מקבילות בספרות תנאים להצביע מי בעל הדעה. אז למה זה בסתם? יש סיבה לא לחשוב כמו אלבק בחלק מהמקרים. העניין הוא שכל מי שכותב הדברים מלמיד את הדוגמאות שנוחות לו. תמיד עובד ככה.
למשל מה שהרב הביא מהגמרה זה לא בהכרח קשה. כלומר, אפשר להגיד שהגמרה זה טעם שלה, אבל זה לא...
אין חינמי. כלומר, בסופו של דבר, אני העליתי פה הרבה שאלות, שכמעט הייתי אומר, השורש של רוב השאלות היה את ההכרה שהמשנה באופייה הוא חיבור ארוך, הוא חיבור אקלקטי, הוא חיבור שמביא הרבה דעות, וקיבלנו את הפרספקטיבה דרך משנה תורה לרמב״ם, שהוא חיבור שמחבר, בודד, שהוא באמת נבנה אחרת, והנטייה, ולכן אני אומר, האופי שלו כחיבור אקלקטי, הוא אומר שתפקידו של רבי לא היה תפקיד של מחבר, אלא תפקיד של עורך, מה שמראש מגדיר לו תפקיד אחר. התפקיד שלו הוא באמת לשמר את מה שקיים במובן מסוים. מצד שני, כרבם של ישראל, גם מה התפקיד שלו? להכווין אותם. עכשיו, איך אתה מכווין אנשים בתוך טקסט שהוא מביא דעות? כן? איך אתה עושה את זה? אז יש לנו פה שמצביעים על כך שיש מורבות שלו, שהוא עשה את זה דרך הסתמות. כל שזה דבר, אתה לא יכול לקרוא למשנה גם אחרי כל מה שנאמר פה, אז זה ספר פסקים. בסדר, אני פותח משתניות וגם מה אני עושה, כן? כל שזה דבר, אתה לא יכול לדעת מה לעשות. אני הייתי השנה, יצא לי באיזה יום שישי אחד, לא בסיור עם בנג'י לוין, נכד של בריה, שיקח אותנו, את המשפחה שלנו ככה, סיור בעקבות הסבא בשכונות שם, בכל השכונות השם מוטיפיורי בירושלים, שם בכנסת משה וכולי. וזה סיפור גם סיפורי עץ חיים, ככה, כל מיני סיפורים על חוכמתם של בני ירושלים. זה סיפורים שהיום כבר לא מספרים אותם, והם היו כאילו הבדיחות של העבר. אז אחד מהדברים שהוא סיפר הוא שאחד מהאנשים שלמד בעץ חיים, שאולי זה יפליא אתכם שהוא למד שם, זה משפחה של פנחס פלי. הוא סיפר על אבידור, אח של פנחס פלי, שלמד בעץ חיים, שכשהוא היה ילד נכנס איזה רב גדול לבחון את הילדים. והוא שאל אותם איזו שאלה, שאל ילד אחד, מה דעתך בעניין? אז הוא אמר לו איזושהי תשובה, אז הוא אמר לו, זה לא נכון. טוב, אז הוא שאל את השני, מה דעתך? אז הוא אמר ההפך מהראשון, אז הוא אמר, זה לא נכון. אז שאל דוידור, נו, מה השאלה? מה דוידור עשה בצדק? מה הוא אמר? מחלוקת! הרב אמר לו, צודק. מזה אמר לנו בן ג'י לוין, דוידור למד שצריך להיות בעל מחלוקת. אז מה שאני רוצה להגיד הוא, המחלוקת הוא מה שאתה יכול להגיד. בסופו של דבר, אתה לא יכול להגיד, פתחתי את המשנה, ואני יודע מה אני עושה. כן, אני הולך מה שלומדים עכשיו בבית המדרש. בסדר, אני רוצה לדעת איך לברך על הפירות. מה לברך היום על הירקות שהגישו? היה גזר היום, כן? מה לברך עליו? מה התשובה? תלוי, נהיית שואל, יש מחלוקת, כן? בסוף הארוחה, מה הייתי אמור לברך היום? ובתוך משנה יש מחלוקת. ושם גם יש רבן גמליאל, רבי עקיבא, חכמים. טוב, אז יכולתי לדעת, אני צריך כמו חכמים. לפי הכללים אולי יכולתי לדעת. כי סתם משנה זה ברכת הפירות. אז כנראה שברא פרי אדמה, אבל לא רבי יהודה. אתה יכול לדעת, זה דבר, החוויה של עובד משנה, שהוא פוגש חיבור עם הרבה דעות, גם אם יש שם מעורבות. כלומר, החיבור מביא הרבה דברים. עכשיו, היו גם שניסו לבאר, שחלק מהשאלות שפתחנו בהם קודם, הם תולדה של אותה תכונה, אותו נתון. כלומר, אם רבי היה מחליט, בוא נכתוב את כל התורה שבעל פה, אז באמת מה? הוא היה כותב את כל המידע, בוא נחזור לשאלת המידע, למה הוא לא כותב הכל? ההנחה של רבי, אני רוצה לחזור, הוא צריך לשמר את הדיונים. כלומר, הוא צריך לשמר את מה שנאמר. זה מאוד מתאים לדעת אלבק. על מה שהתווכחו, אז הוא מספר לך מה התווכחו. כלומר, אם נחזור לממתי קוראים את שמה בערבית, התשובה היא, כי אתה קורא קריאת שמה בית הכנסת, לכן לא צריך מה לעשות. לספר לך עליו שום דבר, כן? אני צריך לספר לך במקום שנחלקו. בוא ניקח את תפילין. אחד מהדברים הבולטים שלמדנו פה השנה שעברה בתפילין הוא שכמעט אין מחלוקות בתפילין בספרות חז"ל. כן, זה פרדוקסלי להגיד משפט כזה, כי חלק מהמחלוקות הכי מפורסמות בעולם של יהודי זה בתפילין, והכוונה היא רש"י, רבנו תם וכו'. כן, זה שמניחים שני זוגות תפילין. ושנה שעברה הסברנו גם בדיוק איך הגיעו לזה, אתה זוכר?
לא הייתי
איתך. לא הייתי, אז עכשיו תשמע את ההסבר. דווקא בגלל שבתפילין בתנאים יש מיעוט מחלוקות, אחד מהדברים שבולטים מאוד מאוד בלימוד סוגיות תפילין הוא שבתפילין אתה חייב להניח בדיוק את התפילין של הסבא שלך ושל הסבא של הסבא שלך. זה לא מחלוקת רגילה תפילין, ותפילין זה לא עניין של דעה, תפילין זה עובדה של מציאות. איך תפילין פשוט? איך הם פשוט? וכשמתבוננים גם במחלוקת רש"י ורבנו תם, מגלים נתון פשוט. הם בכלל לא חולקים שם בסברות. זה נכון שיבוא הגריד, שלימד תפילין פעם בלומדס, יגיד סברות לרשי ורבנתם. סברות עמוקות מאוד. אבל כשאתה קורא את רבנתם עצמו, הם עסוקים בשחזור במחקר, הם עסוקים בלבדוק מה העדויות הקדומות מלמדות אותי התפילין. וזה הביא לשני זוגות תפילין. כי היות זה היה להם עדויות סותרות, אז הם אמרו, רגע, זה או ככה או ככה. אבל אולי תפילין לא זוכה למסכת מהסיבה הפשוטה, שאין בו, אין בו מחלוקות כמעט. כלומר, אז אין מה לשמר, להגיד לך להניח תפילין. להגיד לך להניח תפילין. זה לא תפקיד המשנה. תפקיד המשנה הוא לשמר דעות. זה המשנה משמרת את מה שדנו בו. כן, כלומר, הרמב״ם לעומת זאת, אני חוזר אליו, הרמב״ם רוצה ללמד אותך את התורה שבעל פה. אז, זה לא מסביר את כל מה שנאמר קודם, כמו הסדר של הדברים, אבל זה יכול להסביר במידה מסוימת את היעדר חלק מהנושאים, זה יכול להסביר במידה מסוימת את החלקיות של הנושאים, אבל למה לא מקיפים נושא? זה עדיין לא מסביר באופן, ודאי, השאלה הכי קשה היא, הדוגמאות שהובאו קודם של המבנה הפנימי והסדר של הדברים. אם אתה כבר בוחר להביא, למה אתה בוחר להביא ככה? וכאן אני יכול להגיד שבשנים האחרונות יש כמה וכמה גישות שמוצאות לעניין הזה. לאט לאט מתגלים יותר דברים. תמונה שלמה או תשובה ברורה אין, אבל ודאי שכל כיוון שאפשר להוסיף אותו להבנה של משניות, זה דבר מבורך. כן, בחלק מדגישים בשנים האחרונות, עד עכשיו דיברנו גם על היבטים פילולוגיים, אבל לחזור לזה בהמשך, שבעיות במשנה פותרים בעיקר על ידי המודעות לתהליכי היצירה של המשנה. למה המשנה כתובה איך שהיא כתובה? כי זה חיבור אקלקטי, הוא לקח מקורות מפה משם, ולכן זה לא יצא יפה. זה פחות או יותר, סליחה על הביטוי הזה. כמו הייתי אומר, שפילולוג לומד משניות, הפילולוג מחפש את התפרים הגסים, הוא מחפש את הבעיות. דרך אגב, גם הלמדן מחפש את הבעיות. כי בערך הבעיות, מה אני יכול לעשות? להתחיל לנסח מושגים, כי הבעיות הן אלה שנותנות לי קריאת הכיוון. בעיות זה דבר טוב בלימוד. מה שהפילולוגים בדרך כלל עושים, הם מחפשים את התפרים, מחפשים את המקומות שבין זה לא חלק, והם מסבירים, כלומר, פילולוגיה רוצה להסביר, זה לא רק מחקר היסטורי, זה סוג של הסבר למשניות, לתופעות במשנה. אני מסביר דברים על ידי זה שאני מודע לאופן שבו החיבור נוצר. וככה אפשטיין למשל, כמי שמייצג באופן המובהק ביותר את הגישה הפילולוגית, הוא באופן שיטתי, כשהוא למד משניות, יש לנו במבואות לספרות התנאים, יש לנו את המבואות שלו ללא מעט משניות שהוא לימד, והוא היה עסוק בכל מסכת לנסות לפרק אותה לגורמים הראשוניים שלה. מי התנאים שיש כאן, איזה חלקים אני יכול להגיד הם שייכים לתנא הזה, מי התנא הזה, ובשבילו זה שימש בלא מעט מקרים, כשהוא עסק בפרשנות של משניות כחומר פרשני. זה גישה פילולוגית. כנגד זה, אני יכול להגיד שיש היום מודעות לעוד כיוונים. יש יותר מודעות היום לשאלת המסירה של המשניות, ולהשפעה של העריכה של המשנה על הדרך של השימור שלה. זה קשור לשאלה שגידו, אני בא לחוף שלכם עוד לסיים את זה, לנושא אם המשנה נכתבה. כלומר, היום מאוד מאוד מדגישים, לפי מיטב ידיעתי הראשון שציין את זה, היה בעל התפארת ישראל, שהיה רב בגרמניה במאה ה-19. שאולי סגנון של משניות מסוימות מוסבר על ידי הצורך לשמר טכניקות של זיכרון. זה נקרא מבחינה טכנית, המונח המקצועי, מנו טכניקה. והכוונה, מנו זה מנמו טכניקה, נדמה לי. כלומר, זה טכניקות של זיכרון בעל פה. וזה קשור לשאלה אם המשנה נכתבה או לא. כלומר, מתוך הנחה, וכמובן נשלים את זה בפעם הבאה, שהמשנה היא לא נכתבה, אז היה צריך לערוך אותה בצורה שקל לשמן אותה בעל פה. אני יכול לספר לכם שבעולם העתיק מסירה של הרבה חיבורים לא הייתה על ידי העתקה וכתיבה, הייתה על ידי שינון על פה, וזה בא לידי ביטוי בעריכת החיבורים. למשל, מאוד קל לזכור בעל פה כשהולכים מקצר לארוך. ולכן אחד מהטכניקות שיבואו לידי ביטוי זה שעוד מתחיל במילים הקצרות ועוברים למילים היותר ארוכות. מבנים מאוד מאוד עוזרים לזיכרון בעל פה. זה יותר קל לך לעבוד עם תבניות. ונכתבו גם דברים גדולים מאוד בעניין גם סביב הגמרא, שגם עריכת הגמרא יש לה קישורים רצונות שיוכלו לזכור בעל פה. אז היה מודעים גם לעניין הזה, ומעל כולם הגישה שהולכת ומתפתחת מאוד בשנים האחרונות, ושהיא באופן חד משמעי הגישה שבוטניאל זכתה לבחורה, היא הגישה הספרותית, שמי ששכלל אותה, הוא לא הראשון שהציע אותה, אבל הוא שכלל אותה, הוא הראשון שפרס את העקרונות שלה בצורה מסודרת, זה רב אבי וולפיש, זה הגישה הספרותית. שבאה ובניגוד לגישה הפילולוגית, בואו קצת נסביר מה ההבדל בינה לבין גישה פילולוגית, וגם נדגים את זה. שבניגוד לגישה הפילולוגית, שאומרת שההסבר של טקסט נמצא בהתהוות שלו, בשלבים השונים שיצרו אותו, אם אני אהיה מודע לשלבים, אני פה כרגע דיברתי ביקורת גבוהה, אבל אם אני אהיה מודע לשלבים השונים של העריכה, אז אני יכול להסביר למה זה נמצא, איך שהוא נמצא, הגישה הספרותית קוראת את המשנה כטקסט אחד. היא מתמקדת לא בקבצים הקדומים, אלא מתמקדת בלחידות שהעורך יצר. היא מתמקדת בתופעות ספרותיות שמלמדות על העבודה המכוונת, ויש לא מעט רשימה כזאת של גם טכניקות. והדבר השני שמבדיל באופן מאוד מאוד מובהק בין הגישה הפילולוגית לגישה הספרותית, זה שהגישה הספרותית, והרב וולפיש בעבודה שלו עושה את זה, היא לא מסתפקת רק בציון לאסתטיקה שבעריכה, הנה תראו שזה יפה ושזה מכוון, אלא הוא גם טוען שהעורך המשנה הוא מלמד אותנו ערכים, הוא מלמד אותנו משמעויות באמצעות הכלים הספרותיים. והכלים הספרותיים הם כלי מבע רעיוני. והמשנה בעיניים של בעלי המשנה הספרותית הוא לא רק חיבור הלכתי שאספו הרבה דעות ושמו אותם בטקסט אחד, אלא הוא חיבור שבונה תפיסת עולם. וכמטיבם של דברים, כשעוברים על העבודה הזאת, הסימנים הספרותיים הם לרוב יותר מוצקים. עיקר החשיבות של הסימנים הספרותיים זה שזה מלמד אותך שזה מכוון, שיש פה מבנה. מה שבדרך כלל רופף יותר זה כמובן המשמעויות, שמטבע הדברים הם דברים שהם פחות מוצקים, אתה יכול פחות להגיד בבירור שזה נמצא פה, הם יותר דרשנים
באופן.
נכון, עכשיו זה לא אומר שלא צריך דרשנים, כן, בהחלט, כלומר אחד הייתי אומר החסרונות של הגישה הפילולוגית, לפחות מבחינת מי שלומד לא רק כדי לשחזר חיבור, אלא מי שלומד כי הוא רוצה להפיק מהלימוד, וזאת הסיבה שהגישה הספרותית לוקחת בבית מדרש. כי הגישה הפילולוגית, כמו שתיארנו קודם, את סדר המסכתות, יופי, זה לפי הגודל, אז מה אני לומד מזה? כלום. לבוא ולהסביר משניות רק באמצעות תופעות של עריכה, בסופו של דבר אתה לא לומד מזה הרבה. זה יכול להסביר למה הטקסט כתוב, איך שהוא כתוב, אבל הטקסט לא אומר לך משהו. הרי מה שאנחנו חפצים הוא שהטקסטים יאמרו, והגישה הספרותית כאילו מציעה אמירות שהטקסט בא לומר. ועשתה עבודה של הרב וולפיש, אני מציע מי שמתעניין קצת, כאילו לראות את זה בשידור ככה, בסרט ארוך ככה, שהוא פרס את הדברים, בצורה מאוד ברורה, זה הדוקטורט שלו על מסכת ראש שנה. שם הוא פשוט לקח מסכת שהפילולוגים התקשו בפרשנותה פרק אחרי פרק. והפתרונות שהם הציגו היו לרוב פתרונות פילולוגיים, שגם בזה ביניהם הבדלי שפה. ככה למשל, אם אתם קצת זוכרים את ראש השנה, שאלת המעבר מפרק ב' לפרק ג', מאוד הטרידה את הפילולוגיה. תופעה שקיימת בלא מעט פרקים, שבו המשנה הראשונה של פרק נראית כשייכת לפרק הקודם. יוצאים דוגמאות. תחילת פרק שני בגיטין, הוא מדבר על המביא ג' ממדינת הים, ועדיין הוא נראה כשייך לפרק ראשון. מהמשנה ב' מתחיל משנה שנכתב ביום, נחתם בלילה. זה לא מקרה, כשלמדתי גיטין את אמא ושלי, איפה הוא התחיל ללמוד? משנה השנייה. שם זה מתחיל נושא חדש. ובראש השנה זה דבר דומה. משנה ג', פרק ג', סליחה, משנה א', במסכת ראש השנה, היא מאוד מאוד, היא נראית כעדיין, כחלק מפרק ב', כי היא עוסקת בקידוש החודש. ראו בית דין לכל ישראל, איפה לכאורה מתחיל פרק ג', היה אמור להתחיל פרק ג' משנה ב', שמדברת על שופר של ראש השנה, שזה נושא שנמשך הפרק. והרב וולפיש בחר מסכת שפילולוגים לא הצליחו לתת לה הסבר טוב, חוץ מלהגיד, למשל, אפשטיין אמר על פעם שזה חלוקה עם מוטט. ככה אפשטיין מתבטא, שבאמת זה לא נכון לחלק ככה. אלבק, שגם הלך שם בגישה פילולוגית, וניסה למתן את זה, ולהגיד, בגלל שיש פה צירוף פרטים, אז יצא לו לא בטעות, אלא יצא איזושהי חלוקה שישוע עבדה לקבצים הקדומים. מה שהרב וולפיש עשה בכל אחד מהפרקים מהם, הוא הראה שיש שם התופעה הספרותית של חתימה מן הפתיחה, דהיינו, שתחילת הפרק היא כמו ביצירה מוזיקלית. החיתום של הפרק חוזר להתחלה, מה שמלמד שיש שם לחידות פנימית. למשל, בפרק ב' שם הוא הראה שפרק ב' משנה האחרונה היא מקבילה לפרק ג' למשנה האחרונה. ראשון אחרת זה משנה שהיא נועדה להיות סיום של פרק. קודם כל הוא ביאר את תפיסת הטעות. אחרי זה השלב השני בעבודה שלו הייתה לנסות לעמוד על המשמעות. אז מה מנסים להגיד לי באמצעות התקבולת הזאת? אולי אני אביא דוגמאות מברכות, פשוט כי לומדים ברכות, כן, לתופעות ספרותיות. כן, הרב וולפיש בנספח לדוקטורט שלו מביא רשימה של התופעות הספרותיות, ורשימה של פרקי המשנה שבהם התופעות האלה קיימות. וזה מספחים מאוד חשובים, למי שרוצה להכיר את כלי העבודה של הגישה הספרותית. אבל בואו נעבור קצת על ברכות. כלי ספרותי, הזכרתי קודם פתיחה וחתימה. יש לנו דבר כזה בפרק ו' מסכת ברכות. הפרק פותח בכיצד מברכים על הפירות, ומתאר פירות האילן, פירות הארץ, אז עובר לשעקול. הולכים למשנה האחרונה של הפרק, מה אני מגלה שם?
הוא לא עובר לשעקול.
מה? שעקול יופיע בהמשך, ואני הולך למשנה האחרונה של הפרק, מה אני מגלה? אכל תנים, ענבים ורימונים, מה זה? פירות האילן, אחרי זה אפילו אכל שלק, והוא מזונו, זה, מה זה שלק? ירקות, פרי אדמה ואז מים, שלישי הכל. אתה רואה פה תופעה ספרותית. מסכת ברכות זכתה בכלל להרבה המון המון דיונים על המבנה הפנימי שלה וגם על ההיגד שלה. אני אביא את הדברים ידועים שפרקים א' וב' בברכות הם מקבילים לפרקים ד' ו-ה'. יש להם כמעט אותם נושאים, אותם מבנים. יש שם סדר יום דומה, מתחילים בזמן של קריאת שמע בפרק א', עוסקים בזמן של תפילה בתחילת פרק ד' בשניהם עוסקים בהפסקות. אם אפשר, זה פרק ה' מול פרק ב', אפשר להפסיק, אי אפשר להפסיק. בשניהם עוסקים בפרק א', אני חוזר, דילגתי קצת, פרק א', על קביעות הנוסח. מקום שאמרו להאריך לא יקצר, אני הולך לפרק ד', תפילה קצרה, מעין 18. אתה מרגיש סדר יום דומה. כאילו אתה מרגיש עיצוב דומה. מצד שני, דווקא השוואה בין הפרקים ומלמדת על ההבדל העמוק שבין קריאת שמע, ופה אני אמרתי לקומת המשמעות, לבין תפילה, כי בקריאת שמע אתה יכול להפסיק, אפילו אם שואלים בשלמה, למה זאת בתפילה מעדים? אפילו המלך שואל בשלמה, נחש כרוך, אתה לא יכול להפסיק. בקריאת שמע, מה היה הכוונה? היה קורה בתורה, אם הגיע זמן המקרא, אם כיוון ליבו. הכוונה שאתה לוחץ על כפתור ואתה מכוון. איך מכוונים בתפילה? הם עומדים להתפלל על המתוך? כובד ראש, בוא נלך לזמנים. קריאת שמע היא נאמרת פעמיים ביום, בבוקר ובערב. מתי מתפללים לפי המשנה? בבוקר ובצהריים. אתה מרגיש שזה לא אותם זמנים, עכשיו אתה מתחיל לחבר דבר לדבר. אתה רואה שלא מדובר באותה תופעה. אנחנו בגלל סביחה גולה לתפילה, התרגלנו לחבר אותם. אבל מדובר בדברים שונים. אתה גם רואה מתוך התקבולת את עוצמת ההבדל. בקריאת שמע אתה מצהיר הצהרה, ואילו בתפילה אתה פונה למלך, זו פנייה ישירה, אתה עומד לפני המלך. כלומר, הגישה הספרותית היא גישה שהיא גם מראה שהדברים הם מכוונים, אבל היא לא מסתפקת כאמור באסתטיקה של הדברים, רק שהדברים יהיו יפים, אלא מה שבעיקר היא גם מנסה להצביע שיש עולם אידי שלם, עולם של רעיונות שנמצאים בתוך התופעות הספרותיות האלה. וזו גישה שהיום מי שהייתי אומר, ממשיך אותה, אלף הרב וולפיש ממשיך, הרב יעקב, כאן בספרו נשמת המשנה, הוא כולו בהשראת העבודה של הרב וולפיש, והיום יש גם מגמה שבלימוד בבלי מנסים להכניס גישות ספרותיות, וזה בעיקר בית מדרש ראווה, שלמדנו קצת מהתורות שלהם ברבתא, הרב שמעון קליין שלמד תנ"ך בישיבה, אז הוא אחד מראשי המדברים שם. מה שהבנתי מישי, השבוע הוא יעביר ביום רביעי, שבמקום שיעורי התנ"ך שלו ילמד משניות ברכות. הבנתי. וזו גישה שאני אגיד לכם, במידה מסוימת, היא קונה פה בית המדרש פופולריות. מצד שני, היא במובן מסוים סותרת מגמות אחרות בתוך בית המדרש שלנו. כי אחד מהדברים שמאוד מאוד מושלים בכיפה בבית המדרש בתכנון הלימוד, הוא המגמה ללמוד באופן נושאי. והלימוד הנושאי הוא מתנתק מהטקסט. ואני יכול להגיד לכם שבשלוש שנים שאני פה, הדיונים בישיבות רמים, רוב הרמים פה מנותקים לגמרי מהטקסט. הרב אמנון, שאוהב את הגישה הספרותית, אז הוא עושה את זה בשיעור של הבוקר, בשמונה וחצי. אבל כנראה לא בשיעורי העיון שלו, נכון?
עכשיו בברכות כן.
בברכות כן, אוקיי. אבל תמיד, זה כאילו מגמות סותרות. הלימוד הנושאי כאילו בא ואומר, אני עורך מחדש את המסכת, אני... וכל הלימוד הספרותי, מה הוא בא ואומר? העורך מדבר אליך, אז אתה צריך ללכת איתו. צריך ללמוד לפי הסדר.
יכול להיות שהעורך בא להגיד משהו, אבל יותר קל להבין, כמו שהרמב״ם סידר את זה. הרמב״ם סידר את זה, למרות שיכול להיות שהם ניסו להגיד משהו.
הנה חינמי. בסופו של דבר אנחנו נמצא איזו שפה מאזנת, כך אני מאמין, כן? כלומר, זאת שאלה גדולה בלימוד, שאתה יודעו. כלומר, אני בדרך כלל בישיבות רמב״ם קורא ליותר הצמדות לטקסט, אבל לא רק מהסיבות של הגישה הספרותית. אני בעיקר קורא לזה כי אני רוצה שאלה לומד טקסט, כי אני מאמין שהלימוד הנושאי יוצר תלות גדולה מדי בין התלמיד והרב. עכשיו לומדים נושא. אני מאמין שההצמדות לטקסט היא מאפשרת נקודת מוצא, שאני לא אומר רק לקרוא אותה, אלא ודאי, נקודת מוצא לדיון מאוד רחב, שילך קדימה ואחורה ולכל הכיוונים. אבל יש איזושהי נקודת מוצא משותפת שהיא לא דף המקורות, אלא הוא נקודת מוצא חזלית. וזאת נקודה. החוגה השנייה היא... שאני באמת מאמין שהטקסט לפעמים מספר סיפור. אני למשל משוכנע שבבלי ברכות פרק שישי, הוא מספר סיפור. הוא לא רק בנה רצף של נושאים שבאקרא הם שם. זה לא אומר שצריך ללמוד הכל לפי הסדר של הסוגיות, וזה לא אומר שהסיפור הוא פרק א', ב', ג', ד', הסיפור מתרוצץ בפרק. אבל הפרק יש בו סיפור. לכן אני חושב שזה נכון, אבל תדעו שאני בדעת מיעוט. מה שעשיתי לקראת ברכות, יצרתי קובץ שבו מיפיתי את כל הפרק ורשמתי בטבלה מה הסיפור של כל סוגיה ואיך הסוגיות נכרחות אחת לשנייה, מתוך תקווה שזה יעזור איך ליצור את הסיפור הזה. אבל יש סיפור ממש, תדעו. בסדר, אז עד כאן שאלות גדולות יותר מהתשובות. כלומר, המשנה הוא הקנון של התורה שבעל פה, אבל הוא בניגוד למשנה תורה, שאני יכול ממש לאפיין אותו לגמרי, קשה לאפיין באופן מוגמר את המשנה. והנושאים האלה שאני כבר אשאיר לפעם הבאה, שבוע הבא יום הזיכרון, אני מניח שלא אשאיר. כן, זאת השם בעוד שבועיים, וזה אני רוצה להשלים את נושא המשנה. אני רוצה לעסוק בנוסח המשנה, בשלושה נושאים בעצם אני רוצה לעסוק. אחד זה נוסח המשנה, ולעסוק, אני אספר לכם בקצרה, לעסוק בנושא של נוסח בבל ארץ ישראל, וגם להדגים לכם אותו, שזה הספרים האלה באו היום, פעם אחרת. אני רוצה קצת לתאר לכם את כתבי היד של המשניות. שנית, אני רוצה להשלים את הנושא של האם המשנה נכתבה או לא. אני בלי נדר אביא קצת חומרים על זה. ונושא האחרון שאני רוצה לעסוק בו זה הפרשנות של המשנה. עכשיו אתם תראו שהנושאים יקרחו קצת אחד בשני. בסדר, עד כאן. Thank you.